כן.
תודה. אפשר לסבור את האור, אולי יראו ככה יותר טוב? אני מפעיל. אוקיי. אז הנושא שחשבתי שנתחיל איתו ערב הוא משל הזורע, משל מוכר, מפורסם של ישוע. וחלק משיטת הלימוד של ישוע, או הדרכים, האמצעים שבהם הוא השתמש ללמד את דבר אלוהים, הייתה על ידי משלים, על ידי סיפורים, לפעמים קצרים, כמה משפטים, לפעמים ארוכים יותר, שבעצם מתחת לפני השטח שלהם, הם תומנים בתוכם אמת רוחנית, סודות של מלכות אלוהים. ומבין כל המשלים שישוע לימד ופרש לתלמידיו, לנו בכתובים יש פירוש מלא אך ורק לשני משלים. משל הזורע הוא אחד מהם, פרשנות מלאה לכל דבר במשל ומה הוא אומר. ונתחיל, אני אקרא ממרקוס 1 עד 13. וישב אל הים ויחל ללמד, ויקלו אליו המון עם רב, עד אשר ירד לשבת באונייה בים, וכל העם עומד על חוף הים ביבשה. וילמדם הרבה במשלים, ויאמר אליהם בלמדו אותם, שמעו שמוע, הנה הזורע יצא לזרוע, ויהי בזרעו, ויפול מן הזרע על יד הדרך, ויבוא עוף השמיים ויוכלהו. ויש אשר נפל על מקום הסלע, אשר אין לו שם אדמה הרבה, וימהר לצמוח, כי לא היה לו עומק אדמה. והיא כזרוח השמש, ויצרה ויבש, כי אין לו שורש. ויש אשר נפל בין הקוצים, ויעלו הקוצים, וימחו, ולא נתן פרי. ויש אשר נפל על האדמה הטובה, ויתן פרי עולה וגדל, ויעס זה 30 שערים, וזה 60 וזה מאה. ויאמר אליהם, מי אשר אוזניים לו לשמוע, ישמע. ויהי בהיותו לבדו, וישאלו האנשים אשר סביביו עם 12 על המשל. ויאמר אליהם, לכם ניתן לדעת סוד מלכות האלוהים, ואשר בחוץ להם הכל במשלים. למען יראו ראו ולא ידעו, ושמעו שמוע ולא יבינו. פן ישובו ונסלח לחטאותם. ויאמר להם, הן לא ידעתם את המשל הזה, ואיך תבינו את המשלים כולם. אז לא סתם הדגשתי את הפסוק כאן, את פסוק 11, שכתוב שניתן להם לדעת. אני אחזור עוד לנקודה הזאת בהמשך, אבל רציתי שפשוט תשימו אליה לב שהדבר הזה ניתן להם. זה לא משהו שביכולת או בשכל אנושי אפשר להגיע אליו. לסודות ולאמת הרוחנית של דבר אלוהים. ונתחיל רגע בכללי על המשל. אז במשל יש לנו את הזורע ואת הזרע, וארבע סוגי אדמה. אבל חשוב לשים לב שגם האדמה הטובה, האדמה האחרונה, היא גם כן מחולקת. לא כל מי ששייך לאדמה הזאת נמצא באותו המצב, גם פה ישנה חלוקה, 30, 60, 100. והאנשים הנושאים הם שייכים אך ורק לסוג האדמה הטובה. רק מי ששייך לאדמה הזו הוא נושא. שלושת האדמות האחרות הם קבוצה, הם קבוצות של אנשים שלא נושאים, אין להם פרי בחיים. נתחיל קצת עם המשל. אז נענה על שתי שאלות ראשונות, מי הוא הזורע, וגם על הדרך כבר נענה על מה הוא הזרע. אז ההתייחסות היחידה שאני מצאתי בפרשנות של ישוע נמצאת במרקוס ד' למי הוא הזורע, בפסוק 14. ישוע אומר, הזורע הוא זורע את הדבר. זה אולי נראה קצת לא מובן בהתחלה, אבל ישוע אומר שהזורע במשל הוא בעצם סמלי לאדם שזורע במציאות את הדברים. זה עדיין אולי נשמע קצת לא כל כך ברור, אז חשבתי על שני פסוקים שיכולים לעזור לבאר את הנושא. הראשון זה בראשונה לקורינטים ט', פסוק 11. זה משהו שפולוס אומר לקהילת הקורינטים. אם זרענו בכם ענייני הרוח, הדבר גדול הוא שנקצור מכם ענייני הבשר. פולוס ועוד אחרים לימדו את קהילת הקורינטים, את האנשים שם, ביארו להם אמיתות רוחניות, חשפו אותם לאמת של דבר אלוהים, והוא משתמש בפועל זרענו כדי לתאר את הדבר הזה. והוא אומר פה, הדברים הרוחניים הם אלה באמת בעלי המשמעות, להם יש משמעות נצחית. זה לא דבר גדול אם אתם תעזרו לנו עם דברים חומריים שהם רק כאן לאדמה. אז שימו לב שהוא משתמש בזרענו, זה קצת דומה. דבר, פסוק נוסף שהוא דומה לרעיון של זריעה, הוא גם כן מהראשונה לקורינטים ג', גם פולוס אומר להם את זה, אני נתתי ואפולוס השקע, והאלוהים הוא הצמיח. על כן הנוטע כעין והמשקה כעין, כי אם אלוהים המצמיח. אז גם פה הפועל נטיעה, הוא הראשון פולוס שחשף את הקורינטים לאמת. אם אתם מכירים, גם הוא אומר שהוא ילד אותם במשיח. יש להם הרבה אומנים, אבל אבות אין להם הרבה. הוא ממש אומר להם שהוא זה שילד אותם למשיח על סמך הבשורה. אלוהים משתמש בו לעשות את זה. אז הזורע במשל הוא בעצם האדם שבאמצעותו אחרים נחשפים לדבר אלוהים, לאמיתות רוחניות, אם זה ישירות מהכתובים או על ידי שיחה. אז זה הזורע במשל. לגבי הזרע גם כן די ענינו על זה, אבל ישוע אומר את זה בצורה יותר ממוקדת בפרשנות שלו למשל. אז במתי י"ג פסוק 18 ישוע אומר, לכן אתם שמעו נא את משל הזורע. כל איש שומע את דבר המלכות. דבר המלכות הוא הזרע. ובלוקס פרק ח' פסוק 11 זה אפילו עוד יותר ברור, וזהו המשל. הזרע הוא דבר אלוהים. אז הזרע במשל זה דבר אלוהים, האמת של אלוהים, והזורע הוא האדם שבאמצעותו אחרים שומעים את זה, נחשפים לאמת הזאת. ונעבור לסוג הראשון של האדמה. אז כאן גם חשוב לשים לב שיש שני דברים. יש את האדמה על יד הדרך ויש את הציפורים. אני עכשיו מתייחס רק לאדמה על יד הדרך, לא לציפורים. במתי י"ג פסוק 19 אנחנו קוראים, כל איש שומע את דבר המלכות ולא יבינהו, ובא הרע וחטף את הזרוע בלבבו, הוא הנזרע על יד הדרך. אז שימו לב שישוע אומר שהאנשים ששומעים את האמת, נחשפים אליה ולא מבינים אותה, הם אלה שהם משולים על יד הדרך, לאלה שהזרע נופל ונשאר על פני השטח, לא נכנס פנימה. וכאן חשוב להבין שההבנה שמדובר עליה היא לא הבנה של השכל. זה לא שהאנשים האלה שלא מבינים, יש להם פחות אינטליגנציה, או מנת המשכל שלהם יותר נמוכה מאחרים, ובגלל זה הם לא מבינים. אני לא סתם הדגשתי את המילה בלב, בלבבו. אנחנו נראה את זה גם עוד מעט בעוד פסוק, שמדובר כאן על הבנה רוחנית, לא על הבנה של שכל. וחשוב שגם את זה נבין, שמי שיש לו מעט יחסית לאחרים יכולת שכלית, זה לא מונע ממנו להבין אמיתות רוחניות עמוקות, ולהפך, אדם שיש לו אינטליגנציה גבוהה, זה לא הופך את זה שהוא יבין אותם יותר ברור או יותר טוב. האמת שההפך בדברים האלו הוא הרבה פעמים הנכון, שבגלל אינטליגנציה גבוהה אדם בוטח בעצמו והוא מתגאה והוא לא מבין אמיתות רוחניות, ואדם שיש לו אינטליגנציה קצת יותר נמוכה והוא לא חושב דברים גבוהים על עצמו, הוא דווקא זה שאלוהים מגלה לו ומבין אותם. אז אני מזכיר את מה שישוע ציטט ממש לפני שהוא פירש את המשל במתי י' ג' פסוקים 14 ו-15, נבואה מספר ישעיהו, ותקוים בהם נבואת ישעיהו האומרת, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו, כי אשמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו אשה, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין, ושב ורפא לו. האנשים האלה ששומעים את האמת, שנחשפים אליה, לא מבינים אותה, באופן רוחני. אדם גם יכול לקרוא את הפרשנות ואת הברית החדשה, ולא להבין כלום מהמשל הזה, לדוגמה. וגם פה מדובר על הלב. וכשאני חשבתי, למה האנשים האלה לא מבינים, אני הגעתי לשתי מסקנות, אחת רשומה פה האמת, אבל השנייה קצת פחות, ודיברנו עליה בדרשות אחרות, דיברו עליה, שהסיבה שהאנשים האלה לא מבינים זה כי בליבם הם לא רוצים להיכנע לאלוהים ולא רוצים לציית לו. אז אלוהים מונע מהם להבין את האמת הזאת. בעקבות הלב שלהם שהם לא רוצים, אלוהים מסתיר מהם את האמת, שלא יבשעו, הם לא רוצים להיכנע ולציית. ופה אני מזכיר לכם את מה שקראנו קודם, שניתן לתלמידים, ישוע אומר להם, ניתן להם להבין את הסודות. לכם ניתן להבין את הסודות. ישנו פסוק ממש יפה בתהילים, כף ה', פסוק 14, סוד אדוני ליראיו ובריתו להודיעם. אלוהים מגלה את הסודות שלו, את האמיתות הרוחניות הכי עמוקות לאלה שיראים אותו, לאלה שרוצים לציית ורוצים ונכנעים לו ומכבדים אותו. בפניהם הוא חושף את הסודות האלה. אחרים שלא מעוניינים הם כמו האדמה הזאת על יד הדרך, אדמה שדרכו עליה הרבה, שהיא תחוסה וקשה, יש להם לב קשה, הם לא רוצים. נעבור לציפורים. אני קורא מאמצע הפסוק. מפסוק 19 במתי י"ג. ובא הרע וחטף את הזרוע בלבבו, הוא הנזרע על יד הדרך. הרע כאן הוא הציפורים. הציפורים משולות לרע. ואם נקרא במרקוס את הפרשנות, בקטע המקביל, מרקוס ד' פסוק 15, אנחנו נראה מי הרע הזה. על יד הדרך, ועל יד הדרך, אלה הם אשר יזרע בם הדבר, וכשומעם אותו, מיד בא השטן וישא את הדבר הזרוע בלבבם. הציפורים הם הרע שזהו השטן. שימו לב שכתוב שהוא מגיע מיד. השטן, איך שאנחנו חושפים אחרים לאמת ומדברים איתם, אנחנו צריכים שיהיה לנו את זה בראש, זו מציאות שאנחנו לא רואים אותה, השדים והשטן ימצאו שם וינסו למנוע מאותו אדם או מאותה אישה לקבל את דבר אלוהים, הם ינסו לחטוף את הזרעים האלה. הם ינסו להסיח את הדעת או בכל אמצעי אחר כדי שהאנשים האלה לא יקנעו לאמת, הם לא יקבלו אותה. וכשאני חשבתי על הנושא הזה, אז עלתה לי שאלה. מדוע השטן, אני אומר במרכאות, מבזבז את הזמן שלו על אנשים שגם ככה ליבם קשה, הם גם ככה כמו אדמה קשה שהזרע יכול להישאר רק על פני השטח שלה, לא נכנס פנימה. למה הוא מבזבז עליהם את הזמן שלו? ובלוקס, בקטע המקביל, ישנה את התשובה. לוקס ח' פסוק 12. ואשר על יד הדרך הם השומעים, ואחרי כן בא השטן ונושא את הדבר מליבם, פן יאמינו ונושאו. מפה אנחנו למדים שהשטן, המטרה שלו היא אחת, למנוע מאנשים להיוושע. הוא לא מעוניין בשום דבר אחר, שיהיה להם מוסר טוב, אבל שלא ייוושעו. ושישנו סיכוי, גם לא הקלוש ביותר, שאנשים ייוושעו, האנשים האלה. וכשניסיתי לחשוב מה הסיכוי, הרי יש להם לב קשה, נזכרתי במקרים ששמעתי, גם באינטרנט וגם מעדות של אחים מאמינים, על לפעמים זה ההורים שלהם, לפעמים זה אנשים אחרים, שכל חייהם הקשו את ליבם לאמת ולאמונה. כל הזמן הם התנגדו לה. ורק באחרית הימים שלהם, כשהם ממש היו על המיטה שממנה הם לא יקומו, פתאום שם משהו התרקח קצת בלב, כאילו נפתח איזשהו פתח קטן, בקע קטן באדמה, והזרע נפל פנימה, והם קיבלו את האמונה ונושאו. וכולנו יודעים שכשפוקד אסון כלשהו, או אירוע קשה, אנשים בעולם, קורה להם איזשהו זעזוע. הם פתאום כאילו יוצאים מהשלווה של השגרה וחושבים על זה שהם גם יכולים למות, מה הערך של כל מיני דברים. פתאום יש איזשהו משהו בלב שיכול להתרקח קצת ואולי לקבל את הבשורה. אז השטן, המטרה שלו זה 0%. אף אדם שלא יגיע לבשורה, אפילו האנשים האלה עם הלב הקשה, שכשמבשרים להם, הוא לא מעוניין שהדבר הזה אפילו יישאר להם בזיכרון. שלא יהיה כלום שקשור לישוע. וחשבתי על שני פסוקים שמופיעים לנו באגרות, שיכולים קצת להתאים למה שקראנו עכשיו. הפסוק הראשון הוא מהשנייה לקורינטים ד', פסוקים 3 ו-4. אנחנו קוראים, ואם נעלמה בשורתנו, נעלמה עם מין העובדים, אשר אל העולם הזה עיוור בהם את מחשבות חסרי האמונה, לבלתי זרוח להם נוגה בשורת כבוד המשיח, אשר הוא צלם האלוהים. השטן מעבר את כל אנשי העולם, כל אדם שהוא יכול, כדי שהוא לא יבשע, שהבשורה לא תגיע אליו, שהאור לא יגיע אל החיים שלו, אל הלב. הוא מכונה פה אל העולם. אני ככה חושב שרוב בני האדם היום שקיימים, וגם בעבר, הם מתאימים לקטגוריה הזאת, לקבוצה הזאת, לצערנו. שהם לא מעוניינים בליבם להיכנה, לא מעוניינים לציית לאלוהים, הם עיוורים. השטן מעבר אותם, והם לא רוצים לשמוע את הבשורה. לא מעניין אותם. הפסוק השני הוא מהשנייה לתימותיוס ב', פסוקים 24 ו-26. זה גם קצת מתקשר אלינו כשאנחנו מדברים עם אנשים. לא ליפול בפח של השטן, לא להיכנס להתנצחויות או ריבים, שגם הוא משתמש בדרך הזאת כדי שהדברים לא יגיעו ללב של בני האדם. ועבד האדון לא יריב, אך יהי נוח לכל ומבין ללמד וסבלן, ומייסר בענווה את המכחישים, אולי ייתן האלוהים בלבבם לשוב ולדעת האמת, ויעירו מרשת השטן אשר צדם בה לרצונו. אולי בעקבות השיחה הזאת, אולי משהו ייכנס, יחלחל פנים על הלב, ואלוהים יראה איזשהו רצון בפנים, ויגלה לאדם הזה, יחשוף בפניו את האמת, אולי. ויציל אותם מהמלכודת, מהפח, שהשטן תפס אותם, צד אותם. בהקשר לזה, חשבתי לעצור כאן, בהקשר למשל, אפשר להדליק את האור, ולעבור קצת אלינו. מה שקראנו כאן במשל זה יותר מתקשר לאנשים שנחשפים לאמונה, לאמת, בפעם הראשונה, והשטן מנסה למנוע מהם להיוושע. אבל גם אנחנו שבחרנו ונדבלנו ברוח הקודש ואנחנו הולכים אחרי ישוע, השטן ינסה גם מאיתנו לחטוף את האמיתות הרוחניות, אם תרצו הזרעים שאנחנו שומעים לדוגמה באספות, או בקריאה בבית, או בהתחברויות ביחד. הוא ינסה גם מאיתנו לחטוף את הדברים האלה, שאנחנו נשאר תינוקות במשיח במשך עשרות שנים, שלא נהווה איום על הממלכה שלו. הוא ינסה את זה גם מאיתנו, הוא והשדים שלו. הוא ינסה שנהיה פשרנים, ואם הוא יצליח, אז גם להדיח מהאמונה. אנחנו, גם כשאנחנו באים לפה לאספות, ובכלל, חשוב שהמוח, המחשבות שלנו, יהיו ממוקדות במה שאנחנו שומעים, שלא ניתן להם לברוח, שלא ניפול במלכודת ובפח שלו, שהוא ימנע מאיתנו ויסתיר מאיתנו את הדברים שאלוהים רוצה לעשות בחיים שלנו, שלא נהיה מועילים, שאלוהים לא יוכל להשתמש בנו בעוצמה. ואני חשבתי, לסיום, להקריא לכם קטע קצר, שתרגמתי, לא אני כתבתי אותו. אני עשיתי שינויים מאוד מאוד קטנים, רק אולי להתאים אותו אלינו, לתקופה שלנו. ואני מקווה שבעקבות הקטע הקצר הזה, אנחנו ניקח את הדברים קצת יותר ברצינות, ואולי נקבל החלטות שנמנענו מלקבל אותם. אז הקטע הזה מדבר על כך, על המזימה של השטן להעסיק אותנו מאוד, לא בדברים של אלוהים. השטן קרא לכל השדים בעולם לכנס גדול. בדברי הפתיחה שלו הוא אמר, כרגע, נכון לעכשיו, אנחנו לא יכולים למנוע ממאמינים ללכת לקהילה, ואנחנו גם לא יכולים למנוע מהם לקרוא בכתובים. אך יש משהו אחר שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים למנוע מהם זמן אינטימי, זמן שקט, למנוע מהם התחברות רוחנית עם ישוע. אם יהיה להם זמן כזה, לא יהיה לנו כוח ושליטה עליהם. אז תאפשרו להם ללכת לקהילה, תאפשרו להם להחזיק בתיאולוגיות ודוקטרינות על אלוהים, תאפשרו שיהיה להם אורח חיים שמרני, זה בסדר. אבל תגנבו להם את הזמן, שלא יהיה להם קשר אישי אמיתי עם ישוע. תסיחו את הדעת שלהם מהדברים של מעלה, מהמושיע. השדים מיד שאלו אותו, איך נעשה את זה? והשטן השיב, תשמרו עליהם עסוקים בדברים הלא חיוניים של החיים. תמציאו מזימות להסיק את המחשבות שלהם. תפתו אותם לבזבז ולבזבז וללוות וללוות. תשכנעו את הנשים הנשואות לצאת לעבוד כמו הגברים. ואת הבעלים לעבוד 6 או 7 ימים בשבוע, 10-12 שעות ביום. ככה תהיה להם רמת חיים גבוהה. תמנעו מהם מלהקדיש זמן לילדים שלהם. ככה, כשהמשפחות שלהם לאט לאט נסדקות, הבית לא יעבורם מקום למקלט מהלחץ והעומס של העבודה. תמלאו את המוח שלהם במחשבות על דברים שונים, שלא יוכלו לשמוע את ישוע מדבר אליהם. תפתו אותם לשמוע שירים ברדיו, בדיסקים, כל הזמן, גם כשהם בנהיגה, שבטלוויזיה בבית, במחשב ובפלאפונים שלהם, תמיד יהיה משהו שימשוך אותם. תדאגו שבכל חנות, מסעדה או מקום ציבורי בכל העולם תתנגן מוזיקה, כל הזמן. ככה תפלשו למחשבות שלהם. שמהבוקר עד הערב המוח שלהם יהיה עסוק בחדשות, במגזינים ועיתונים. תפלשו לזמן שהם בנהיגה על ידי שלטי חוצות גדולים ומסכים. תציפו את האימיילים שלהם בקטלוגים, בדברים לקנות. תציעו להם מוצרים ושירותים בחינם וזכייה בפרסים. אם הם יצאו לחופשה, לנוח, תגרמו לכך שלא ינוחו באמת, שיחזרו עם המשפחות שלהם מותשים ושלא יהיו מוכנים לשבוע שמתחיל. אל תיתנו להם לצאת לטיול קצר שקט בטבע. תשלחו אותם לפרקי שעשועים, להופעות, לאירועי ספורט וסרטים. כשהם נפגשים להתחברות רוחנית, תעסיקו אותם בריחול ובדיבורים לא מועילים ובונים, שהאוכל יהיה המרכז, ככה הם יעזבו את הפגישה במצפון שמרשיע אותם, או יותר טוב, במצפון רדום. תאפשרו להם לדבר על ישוע, אבל אל תמלאו את החיים, תמלאו את החיים שלהם בנוחות ובדברים טובים, שלא יהיה להם זמן וצורך לבקש כוח וגבורה רוחניים. ככה, בקרוב הם בעצמם יעבדו, בכוח שלהם, ויקריבו את הבריאות והזמן שלהם. השדים יצאו מהעולם בהתלהבות גדולה, כל אחד והמשימות שלו, שהמאמינים בישוע יהיו עסוקים ועסוקים ועסוקים. האם המזימה של השטן הצליחה בחיים שלכם? אתם תהיו השופטים. אז זה, אני אסיים.